זה אגואיסטי, מלוכלך ויקר מאוד. איך פותרים סכסוך משפחתי ואיך לא מסלימים את הלהבות?
וודו, הפודקאסט המוביל על ייצוג ואסטרטגיה משפטית. עורכי ועורכות דין משתפים באני מאמין, בעקרונות שלהם ובסודות האסטרטגיה לייצוג מוצלח של לקוחותיהם. מייצוג בעסקאות נדלן ועד לייצוג בסכסוך גירושין. מייצוג תאגיד בינלאומי במום להסכם ועד לייצוג עובד מול מעביד. לכל תחום ולכל עורך דין יש את האני מאמין בעקרונות שלו בייצוג. בפודקאסט כבודו ניכנס לנבחן נפשם של עורכי הדין ונלמד כיצד הם רואים את הייצוג ומהו ייצוג מנצח עבור לקוחותיהם. אני עורך דין אילן ברנבוים, עורך דין במחלקת הליטיגציה של משרד סימון איסר דסקל ושות, והמגיש של הפודקאסט. תהנו!
אבל קודם, לפינה שלנו, חידוד רטורי. והיום, ההפחדה. אתם בטח חושבים שאני מדבר על טיעון שיצא מפה של גובה פרוטקשן, אבל אני מדבר על טיעונים שיצאו מפוליטיקאים, אנשי מחירות וכל מי שמנסה להשפיע עליכם. חברת חומרי ניקוי, שהוסיפה את העובדה שתרסיס הניקוי קוטל חיידקי HIV ב-30 שניות, הגדילה את המחירות של המוצר שלה בארצות הברית ב-25%. למה? מכיוון שעבור רבים, המשפט הקטן הזה פונה לשמירה על החיים עצמם. מתאבקים, צוותי הצלה, ספורטאים. טיעונים אלו, המכונים argument ad boculum, מבוססים על ההשלכות הרעות של פעולה מסוימת, ובכך הם גורמים לנו לקבל החלטות על בסיס פחד. והיום, בפרק השלישי של כבודו, נדבר על פתרון סכסוכי גירושים עם עורך הדין והמגשרת, רבית דסקל, שותפה ב-SED. שלום רבית.
שלום אילן.
מה שלומך?
בסדר,
איזה
תודה.
איזה כיף שאת איתנו.
איזה כיף להתארח.
אני מאוד חיכיתי לפרק הזה, יש בו הרבה אקשן. נכון? סכסוכי המשפחה הם מלובים בהמון המון אמוציות.
נכון, המחלקה שלנו היא המחלקה מעניינת ועם כל הג'וס בדבר.
נכון, שומעים את זה גם מחדרי הישיבות, אני אגיד לך. בואי נתחיל בזה. מה השלב בסכסוך שאידיאלי לערב בו עורך דין?
זה מתחיל כבר בשלב המחשבה. כאשר בן אדם מרגיש, חושב, רוצה להיכנס להליך, טועה, האם הצד השני כבר מתחיל לנהל מולו הליך, זה השלב לגשת לעורך דין שמתמחה בתחום המעמד האישי ולקבל ייעוץ.
זה קצת יותר ממריבות, נכון? זה, או שזה יכול להיות גם מריבות יומיומיות?
זה גם יכול להיות שם. זה תחושה שהיא סובייקטיבית של אותו גורם. הרבה פעמים יש זוגות שמאיימים, אני אתגרש, אני אעשה, אני אקח את הילדים, אני אפעל, וזה דיבורים שנזרקים לאוויר. ויש פעמים שיש מאחורי אמירות כאלו כוונות ומעשים.
וחייב לקבל את הייעוץ שנדע מה ההשלכות שלהם בעצם?
מה ההשלכות, מה הזכויות, האם צריך להיערך בהתאם. לדוגמה, למנות חוקר, להוציא חוקר שיבדוק אם זה חקירה כלכלית, לבדוק נכסים, לבדוק זכויות שיכול להיות שהצד השני מעלים. אם יש צורך לבדוק עניין של בגידה, שיש לה משמעות גם כלכלית בהליך גירושין. להכין את הקרקע. יש פעמים שצריך להכין את הקרקע לפני שמתחילים בהליך, ולשדר עסקים כרגיל בבית, ולעשות עבודת מחקר מקיפה.
אז תסבירי לנו, מה קורה בעצם בפגישת ייעוץ?
אז מגיע הלקוח, הלקוחה, מספרים את הסיפור, מספרים למה הם הגיעו להתייעץ. אחרי ששוטחים בפנינו את הסיפור, ממש אנחנו מבקשים לדעת את כל הפרטים, ואז אנחנו מחליטים מה לעשות. האם קודם לחכות ולעשות את המחקר, כמו שציינתי קודם, אם זה מבחינת חקירה, האם לפתוח בהליך, כאשר ההליכים שהיום ניתן לפתוח, זה הליך שנקרא הליך יישוב סכסוך. זה הליך שהוא מעין הליך גישור, זה נמצא ביחידת הסיוע שיושבת ליד בתי המשפט וליד בתי הדין הרבניים. יש משמעות גם למי שניגש לפתוח את התיק מבחינת מרוץ הסמכויות. האם זה יתנהל בבית הדין הרבני או בבית משפט לענייני משפחה? מי שפותח את הבקשה ליישוב סכסוך, זו בקשה שהיא פשוטה ואין בה הרבה תוכן. זאת אומרת, לא מגישים כתבי תביעה עם רפש, וזו המטרה של החוק להסדר הידיינויות, למנוע את זה.
להיות יבש כמה שאפשר.
בדיוק. לא להכעיס את הצד השני, לא להתחיל וליצור אינטריגות. זאת אומרת, לבוא ולומר, נתגלה בינינו סכסוך, מבוקש לנסות לעזור לנו. ביחידת הסיוע מתקיימים כארבע פגישות, בין 45 ל-60 ימים. נפגשים עם עובדים סוציאליים, לפעמים גם עורכי דין מטעם יחידת הסיוע מגיעים. כאשר עורך דין מטעם הצדדים יכול להצטרף רק בפגישה השנייה. החל מהפגישה השנייה. אבל עדיין, גם בשלב הזה מלווים על ידי עורך דין מאחורי הקלעים, ואז מחליטים, נחזור רגע אחורה, או שפותחים בבקשה ליישוב סכסוך, או שעושים איזשהו מחקר ובדיקות מעמיקות, או שפשוט הולכים לייעוץ זוגי ונותנים עוד איזושהי הזדמנות. זה מאוד תלוי, כל מקרה הוא לגופו.
אפשר בשלב הזה של הייעוץ לדעת איך ייגמר ההליך הזה?
אפשר לשער לאן זה יסתעף, אבל אין דרך לדעת. אנחנו לא יודעים מה יהיה הצד השני. בכל אופן, אנחנו גם שומעים גרסה אחת, את האמת של אותו בן אדם. אז קשה מאוד לבוא ולומר מה תהיה התוצאה בסוף. יש לנו את הניסיון כדי לדמות מקרים, אבל כל מקרה הוא לגופו.
הכל מאוד משתנה.
נכון.
נכון. אז רבית, ציינת שיש מקרים שאת מפנה את הלקוח לבצע בדיקות. למה את מתכוונת?
אם זה חקירה כלכלית, אם זה לבצע מעקבים, להבין מה קורה, מה מתחולל מהצד השני, כי כשהרבה פעמים נכון לנצל את הסיטואציה שעדיין לא החלו ההליכים, ואפילו הצד השני לא תמיד יודע שיש הליכים כדי לעשות איזושהי עבודת שטח. כי כשבן אדם כבר נמצא בתוך הליך משפטי, הרבה פעמים הדברים משתנים. אם זה אדם שהתנהל במערכת יחסים זוגית חיצונית לקשר, אז הוא סביר להניח יעצור אותה או יפסיק אותה. אם זה אדם שתכנן לרכוש נכסים שלו ובהחבה, או שהוא רצה לבצע פעולות כדי להשאיר את העון העצמי, את העון של הבית או את העון הפרטי שלו, אז סביר להניח שהוא יעצור שם. אנחנו הרבה פעמים רואים שפתאום הכנסה יורדת, נכון. פתאום אדם מפותר, ויש מקרים שהאקדח המעשן שאנחנו מוצאים במסגרת חקירה, יכול לשנות את התיק מהקצה האחד לקצה האחר. לדוגמה, העניין של בגידה. כאשר מגלים שאדם בגד, זו יכולה להיות עילה לכתובה.
כאילו, המשקל של הבדיקות המקדימות, הוא יכול לשנות את התיק.
בוודאי. אם יש אדם שמנהל חיים כפולים, ומגלים את החיים הכפולים הללו, כשיושבים למסע ומתן, נקודת הפתיחה היא שונה לחלוטין.
נכון. משנה את כל המפה. ההליכים משפחתיים, כמו שאמרנו בהתחלה, יש המון המון אמוציות. איך מגיעים להסכמות, לפשרות, במצב כל כך גועש של רגשות?
זה תלוי מאוד בצדדים ובעורכי הדין. אני גם תמיד אומרת ללקוחות ולמי שמתייעץ איתי גם מעבר ללקוחות שלי, שעורך הדין לענייני משפחה מעבר למקצועיות, שאין שאלה, חייב להיות מקצועיות, צריך להיות עם ידע, עם ניסיון, עם הופעות וייצוגים בבתי משפט ובתי הדין הרבניים, זו חובה. אבל אם אני רגע מדלגת על הפן המקצועי, העניין של האדם, של עורך הדין שמולו מתנהל הלקוח, זה מאוד 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 חשוב. כי צריכה להיות איזושהי כימיה, צריך להיות איזשהו תאום ציפיות, וצריך להיות הבנה. אנחנו כעורכי דין בתחום המעמד האישי, אנחנו מלווים לקוחות בתקופה הכי קשה שלהם
הרבה
בחיים.
מאוד פסיכולוגיה יש לכם, ולהתעסק עם הבן אדם כאדם עצמו, כבעיות שיש לו, נכון?
נכון, נכון, ובגלל זה גם אם אני לוקחת את זה רגע לעניין של הקשר עם עורך הדין, יש אנשים שצריכים את התמיכה. אנחנו הרבה פעמים כעורכי דין, אנחנו האדם הכי קרוב לאותו לקוח, לקוחה באותו שלב.
נכון, בייחוד במשפחה.
נכון, לנו מספרים את הכל, נכון. לנו יש חיסיון, לנו חובה וצריך ונכון לספר את הכל. לקוח שלא מספר את הכל לעורך הדין שלו, פוגע אך ורק בעצמו.
נכון.
והקשר הוא קשר מאוד חשוב, ויש אנשים שצריכים את זה גם על בסיס יומיומי, וצריכים גם את התמיכה הרגשית, לא בהכרח המקצועית. וכשבוחרים עורך דין, צריך להבין שהוא יודע לתת את המענה הזה. לא כולם צריכים את זה, אבל מי שצריך, הוא צריך למצוא את עורך הדין שייתן את המענה לא זקוק הלקוח. לעניין ההגעה לפשרות, להסכמות או ניהול הליכים, כמו שאמרתי, זה תלוי בצדדים, תלוי בעורכי הדין, תלוי גם ברצון ובצורך ובפערים שיש בין הצדדים.
דיברת על זה שבעצם את כעורך הדין יודעת הכל על הלקוח שלך, ו חלק מזה זה גם לדבר איתו בפן האישי שלו ולהכיר אותו. בעצם זה עוזר לך להכיר את החסרונות שלו, נכון?
נכון. אני רק אציין ואחדת שאני יודעת כל מה שהוא מספר לי.
נכון.
בוודאי, אני מנהלת איתם שיחות עם הלקוחות שלי, שיחות, אנחנו מתכתבים, אני יכולה כבר להבין איפה החולשות של הלקוח לקוחה, איפה הצדים החזקים, זה גם עוזר לי בהמשך, אם זה מבחינת ההתנהלות באולמות בתי משפט, בתי הדין, בחקירות, אני מבינה איפה החולשות ואיפה החוזקות. לדוגמה, אני יכולה לומר לך ללקוחה שהייתה לי, שברגע שהיא שמעה את הצד השני מדבר בכל מה שנוגע לילדים, זהו, אי אפשר היה להרגיע אותה, אי אפשר היה, זה היה, היא פשוט התפרצה והסבה לעצמה הרבה נזקים בדברים שהיא אמרה, כי היא דיברה מהמקום המובן האמוציונלי שלה. אז ידעתי לבוא ולומר לה, לא חשוב מה את לא מדברת, או אם היא מנסה, מבקשת לקום ולדבר על השופטת, אז לומר לה פשוט לא לקום, כי זה לטובתה.
נכון. בסכסוכי משפחה יש גם, צריך לסגור את הילדים, הם שחקן בתוך הסכסוך. איפה הם בשלב ההתחלתי?
הם שחקן מרכזי, ובעיניי החשוב ביותר.
החשוב ביותר.
יש פעמים שלצערי צדדים, הם נמצאים בסכסוך ובעוצמה שלו, שלפעמים הם לא שמים לב שהם פוגעים בילדים שלהם. כי אני לא מאמינה שיש הורה שרוצה לפגוע בידיעה ובמכוון בילדים שלו.
נכון.
אבל הרבה פעמים קשה להם להתנתק מהמקום הרגשי שלהם, מהכאב, מהקושי, ולראות רגע שהילדים בעצם באמצע. אבל יש גם זוגות שיודעים לעשות את זה בצורה נכונה. מה זה לעשות בצורה נכונה? להתייעץ עם פסיכולוג ילדים לצורך העניין. לידע את המסגרות, את היועצות, את המחנכות, את הגננות, לבוא ולהתייחס לכך. כי כמו שזה שערה ואובדן לצדדים, זה על אחת כמה וכמה לילדים. וצריך לשקף להם את זה נכון, וצריך לדבר איתם נכון. עכשיו, הרבה פעמים אני גם נותנת עצות שהן כלליות, אבל כל מקרה הוא לגופו, כל תא משפחתי כשלעצמו עם הייחודיות שלו, עם ההתנהלות שלו. ולכן הילדים בעיניי הם הראשונים שצריך לחשוב עליהם. צריך איך לשקף להם, איך לעשות, כי בדרך כלל הטרום שלב הגירושין, ילדים כבר חוו את המריבות וראו מעטים הזוגות שמצליחים באופן טבעי להוציא את זה מהבית. אז הם כבר מריחים, הם יודעים שמשהו קורה. אז לבוא ולהנחית ביום בהיר אחד, אבא יוצא, אמא יוצאת, מפרידים בתים, זה יכול מאוד מאוד לפגוע. אני יכולה לספר לך שבתואר השני עשיתי את הסמינריון על ילדים בראי של 10 שנים מהגירושין של ההורים שלהם. והפערים בין ילדים שההורים שלהם התגרשו בצורה נעימה יחסית, אם זה גישור, אם זה הסכמות שרק אושרו על ידי בית המשפט, לבין הילדים שההורים שלהם ניהלו הליכים ארוכים, לא נעימים בלשון המעטה, זה פערים עצומים. זה ממש רואים את ההבדלים. אז יש חשיבות מכרעת גם איך לנהל את ההליך ומה לעשות. בסופו של יום, כל צד שמנהל הליך שנמצא בתוך סכסוך, צריך לזכור שכשיש ילדים משותפים, זה זוגיות לכל החיים.
וההשלכות הן גם לשנים, שנים קדימה. ישנו מיתוס שלגברים יש חיסרון משמעותי בכל מה שקשור לילדים שלהם בבית המשפט. זה נכון המיתוס?
אני לא מסכימה עם זה. אני יכולה לומר שיש שינוי כבר תקופה מאוד ארוכה, מספר שנים, שמתייחס גם לזמני שהות וגם לחוות אב במזונות ילדים. מבחינת זמני שהות, אנחנו בעידן שבו אבות בעיקר רוצים משמורת משותפת. הם רוצים להיות נוכחים בחיים של הילדים שלהם. יש גם פעמים שזה נעשה מתוך אינטרס ורצון להפחית במזונות. אבל את זה אני רגע שמה בצד. גברים היום, אבות, הם שותפים לגידול של הילדים, הם נמצאים, הם מעורבים, והם רוצים להמשיך להיות מעורבים גם בפרידה. מבחינת מזונות ילדים, יש את ההלכה החדשה שנקראת בעם 919/15, שניסתה ליצור איזשהו שוויון בכל הנוגע לחוות של אב במזונות ילדים. למעשה ההלכה לא מתייחסת לאב ואם, אלא מתייחסת להורי א', הורי ב', לזמני השהות, להכנסות הפנויות, ומתחשבת בכך שלשני הצדדים יש הוצאות לילדים בזמני השהות שלהם. בעבר, ההלכה אגב גם מתייחסת רק לעד גיל 6, יש גם, לפעמים יש פסיקות שמתייחסות להפחתה לפני גיל 6, אבל כעיקרון ההלכה מתייחסת מעל גיל 6. בעבר, ברגע שהיה אב, הוא היה משלם מזונות. עשו הפחדה...
אוטומטית.
אוטומטית. היו עושים, היו פסיקות, שגם זה משהו שהגיע ברבות השנים, פסיקות שביצעו איזשהן הפחתות על זמני שעות. אבל לא, היו מצבים מאוד מאוד חריגים של ביטול מזונות. היום זה פסיקות שניתנות חדשות לבקרים.
בהתחלה הזכרת את המרות סמכויות. בעצם בדיני משפחה יש כל מיני טריבונלים, ובעיקר המשמעותיים אפשר להגיד שזה בית הדין ובית המשפט לענייני משפחה. כמה זה משמעותי איפה אני פותח את ההליך שלי?
יש מקרים שזה מאוד מאוד משמעותי.
שזה game changer?
לגמרי. אם לנהל את ההליך בבית הדין הרבני או בבית משפט לענייני משפחה, זה, יש מקרים ספציפיים שזה יכול, התוצאה שתושג בבית משפט לענייני משפחה רחוקה מאוד מהתוצאה שתושג בבית הדין הרבני ולהפך. גם פה יש מיתוס שצריך לשבור, שלנשים טוב לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולגברים בית הדין הרבני. ממש לא, כל מקרה לגופו, יש מקרים של האישה יהיה בהכרח נכון להתנהל בבית הדין הרבני או לגבר. זה לא, אין פה עניין של מגדר לאן לפנות, כל מקרה לגופו, תלוי בנסיבות, אבל זה לחלוטין
נכון,
הרבה...
נכון, זה מיתוס מאוד חזק שקיים. אני עד עכשיו חשבתי שזה נכון.
כשאני מציעה לנשים, כשאני אומרת, הדרך הנכונה, האסטרטגיה המשפטית שלי היא לפנות לבית הדין הרבני, הן נבהלות, רגע, זה לגבר, הן לטובת הגבר, הן לא בעד נשים, וזה לא,
זה לא
רחוק מן האמת.
איזה כיף לשמוע את זה. זה מזל שאנחנו מפוצצים היום הרבה מיתוסים. אז למעשה, אם אני מקשיב לכל מה שאת אומרת, ואני מסתכל על טובת הילד ועל נפש האדם ועל הסבל שהם עוברים, העדיפות הכי גבוהה היא בכלל לא להגיע לבתי משפט, אלא לפנות להליכי גישור.
אני מסכימה איתך.
כן.
המגשר, הרי כשזוג מגיע לגישור, למעשה הם לוקחים אדם שהוא גורם, שהוא אובייקטיבי, שהמטרה שלו זה לעזור להם להגיע להסכם הטוב ביותר עבורם. זה לא שופט, זה לא בורר, זה לא מישהו שיחליט ויקבע מה יהיה עם הילדים, איך יחולק הרכוש, אלא הוא עוזר להם להגיע להסכמות. כל צעד גם בגישור, יש הרבה יתרונות לגישור על פני ניהול הליך. בגישור גם אפשר, יש דרור לרגשות, לתחושות, לבוא ולספר גם שעה, לדבר על מה אתה מרגיש, על מה שהיה. בית המשפט בדרך כלל נותנים גם לצדים לדבר, אבל הרוב זה עורכי הדין מנהלים את זה, אין זמן, אין את הפניות באופן הטבעי.
זה אז... דנים ברגשות יחד עם המגשר ועם הצד השני?
כן, כל צד מספר את תחושותיו, את הרקע לפרידה, והוא יכול גם לדבר ולספר על הכל וגם להיזכר 10-20 שנה אחורה ולדבר על זה.
ילדים נוכחים בגישור?
לא.
לא.
אם יש צורך, אני ממליצה להפנות אותם לגורם טיפולי.
מקצועי.
נכון. בגישור הצדדים אחראים על ההסכם שלהם, שזה היתרון הגדול ביותר, מעבר כמובן לכל מה שהם חוסכים לעצמם את עוגמת הנפש, את ההוצאות הרבות של ניהול הליך. יש יצירתיות בהסכמים מהסוג הזה. אפשר לדוגמה לקבוע שאחד מן ההורים יישאר בבית המגורים המשותף עד הגיעו של הילד הקטן ביותר לגיל 18. דוגמה. בית המשפט לא נותן מענה כזה, זה לא פתרון שהוא יכול, הוא יכול להציע אותו, הוא לא יכול לפסוק. זאת אומרת, כשבית משפט שמגיע נכס לבית המשפט, הוא צריך להורות על פירוק השיתוף שלו. בסופו של יום, ההסכם מועבר לבית המשפט, מקבל תוקף של פסק דין, והצדים נקשים לחיים שלהם, מתחילים את הפרק הבא שלהם בחיים. הליך גישור יכול להסתיים גם בשבועיים, בשלוש, ארבע פגישות, בית
כל
המשפט.
כך שונה מבית משפט. אז בואי נדבר קצת על הדמויות שסביב הלקוח, כי בדרך כלל מגיע בן אדם ויש תמיד מישהו שהוא מקשיב לו, מישהו שמייעץ לו, מישהו יותר חכם ממנו. איך מתייחסים לבן אדם כזה? הוא לא מפריע לך בפתרון?
זה תלוי מי. אני נותנת עצת זהב ללקוחות שלי, כשהם מגיעים כבר בייעוץ הראשון, לא לדבר עם גרושים גרושות. כל אחד מספר את הסיפור שלו וכמה הוא קיבל. הרבה פעמים הסיפור גם לא תואם את המציאות, אבל היא מקבלת מזונות של 10,000, ואז יושבים ומדברים על או מזונות מאוד נמוכים, או בלי מזונות בכלל, ואיך היא מקבלת 10,000,
כאילו מנותק.
אנחנו חיים במדינות שונות, זה לא ייתכן. אז את זה לנטרל, להוציא, כל אחד עם המקרה שלו, כל אחד עם הסיפור שלו. אבל יש פעמים שיש דמויות רגשיות, דמויות קשורות לאותו לקוח או לקוחה, שעוזרים להם בקבלת החלטות. שהם כן חשובים, אני כן מכניסה אותם לתוך ההליך, אם הצד השני כמובן רוצה, לתוך הליך המחשבה. כי אם יש מישהו, אם אני מדברת עם לקוחה שלי, ובסופו של יום יש לה את חבר הנפש שלה, שהיא פונה אליו, והם מקבלים החלטות יחד, אז חבל על הטלפון השבור, בוא נשב, בוא אני אסביר לך, וכבר קרה לי מקרה שהגיע מישהו שגיליתי בדיעבד, שהוא מאחורי הקלעים, כי ישב אצלי לקוח, ודיברנו וסיכמנו, ולמחרת היה מדבר איתי אחרת לחלוטין. ואז כשהבנתי שמישהו מייעץ לו, לא ממקום רע, זה פשוט איך שהוא ראה את הדברים.
תמים אז... אבל שגוי.
כן, לא, לא איך שאני ראיתי את הדברים מהמקום המקצועי, לא נכון. מהמקום הרגשי. אני מנוטרלת רגשית מהתיקים. נכון. אני מקצועית עם אמפתיה, אבל אני מקצועית בתיק. אני לא, זה לא הילדים שלי, זה לא בני המשפחה שלי. אז הרבה פעמים במקרים כאלה, וכמו שקרה במקרה הקודם, שסיפרתי עליו עכשיו, הבאתי אותו למשרד, והסברתי לחבר של הלקוח, איך אני רואה את הדברים, כדי שבאמת נהיה מסונכרנים, כי אין טעם שהלקוח ישמע אותי, אחר כך ישמע אותו, וגם יהיה בין שנינו למי להקשיב, ומה נכון. אז יש פעמים שאני מכניסה את הגורמים, את הגורמים המשפיעים האלו לתוך
המערך של החשיבה.
נכון.
אז לסיום אני רוצה לשאול אותך על הקורונה, כי הרחש מסביב הוא שבאמת יש המון סכסוכי משפחה דווקא בתקופה הזאת שתקועים אחד עם השני בתוך הבית. זה נכון? את מרגישה את זה?
כן, אני... וואלה. כן, בהחלט. יש הרבה יותר פניות. אני חושבת שזה נובע... אני לא מאמינה שזה אנשים שפשוט ישבו בתוך הסגר עם בן או בת הזוג ופתאום הבינו, פתאום נחתה עליהם הערה. אלא זה באמת... אולי יעיץ הליכים, אולי גרם לבן אדם שאולי חשב שבן הזוג או בת הזוג שאיתו פחות, זה פחות כבר עובד ביניהם, והוא קיבל את התשובה.
אז עכשיו קיבל גושפנקה.
נכון, יש גם הרבה סיפורים חיוביים, יש לי גם גישור שהתחלנו לפני הקורונה, והם החליטו לחזור, לחיות וואלה. יחד. כן, סיימנו, לא סיימנו את הגישור, עצרנו. אוהבים. נכון, אבל גם יש הרבה פניות שמתייחסות לגירושין, לפתיחת הליכים, כאשר גם... מצד אחד רוצים לפתוח בהליכים, רוצים לנקוט בצעדים, מצד שני גם יש פה הרבה חוסר ודאות. אנחנו נכנסים לסגר, יוצאים מסגר, נכנסים לחלט, יוצאים מחלט. כשמתגרשים, יש לזה משמעות כלכלית, משמעות מאוד נכון. גדולה. ואם אדם שנמצא בחלט, לא תמיד הוא יכול, גם אם הוא עוד רוצה להתחיל בהליך, או לא בהכרח שזה הליך משפטי, הליך גישור, הליך של פרידה, לא בהכרח שהוא יכול להרשות לעצמו בשלב הזה לצאת החוצה. לצאת מהקשר, לשכור דירה, לנהל חיים עצמאיים מהפן הכלכלי. אז יש הרבה אנשים שגם כן התייצו ועשו חישוב מסלול מחדש, גם אם הם הגיעו לאיזושהי החלטה. וגם יש אנשים שהגיעו להבנה שזה פחות עובד שדי. שם.
תודה רבה לאורך הדין ומגשרת רביד דסקל. תודה לך שהיית איתנו.
תודה לך.
היה מהמם. נהנתם? האזינו לנו ודרגו אותנו בכל האפליקציות הפודקאסטים. אפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ודיזר. עשו לנו לייק בעמוד הפייסבוק של כבודו, וכמובן כתבו לנו כל רעיון או מחשבה שאתם רוצים לשתף, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע. נתראה בפרקים הבאים.